שלום יואב. שלום רב לכולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. השיעור הזה יהיה גם לרפואת מורנו ורבינו הרב אברהם יהושע בן מצחני בעזרת השם לתוך שאר חולי ישראל. מה? הנה מישהו כבר מכין. אנחנו רוצים לעסוק היום בשני חטאים שמופיעים בחומש דברים, בפרשיות שעסקנו בהם. הראשון שבין חטא העגל והשני חטא בעל פאור. אני חושב שהעיסוק העיקרי הוא לנסות לחפש איך שני החטאים הללו, עבודות זרות הללו, מייסקות שני יווי טיפוס של טעויות שאפשר למצוא גם היום. כי התוכחות הן תוכחות נצחיות והווי טיפוס של החטאים הם שורשים של דברים שאפשר למצוא אותם גם היום. תודה רבה. מאוד חשוב כשמתבוננים בחטאים הנוראים הללו שיעשו שמות חטאי גל עד היום ביום פוקדי ופקדתי כל אבון שעם ישראל בדנינה שלב יש בו מצד מחטאי גל, להבין אותו לא רק בהקשר של מה שהיה אלא בעיקר בהקשר של מה שהולך ומתהווה. ננסו להתבונן קצת על פסוקים שמופיעים גם בפרשיות השבוע שלנו וגם פסוקים בפרשיות קודמות כדי להבין את שני החטאים הגדולים הללו. ביחס לשני החטאים הללו כותב הרב קוק, מזה אני רוצה להתחיל: העגל והפעור, חטא העגל שנקרא בחזר עבודה זרה, מצד עצמו מצד מקום לעיין למה לא קורא זה אמונה זרה. הבעיה היא במה האמינו, הבעיה היא איך עבדו את מה שהאמינו. רק אני מעירה הערה כזאת. שני החטאים הללו, אומר הרב קוק, העגל והפעור עומדים זה מול זה בשני קצות התומה של עבודה זרה. כלומר, אלו הם שני קצוות. העגל זה התומה הכי קרובה לקדושה, הטעות הכי קלה, אבל טעות מאוד יסודית, כפי שתכף אנחנו נראה. מאוד יסודית. התומה יותר מחוסה היא בעגל, שהיא קרובה לתבנית הקדושה. כמו שמצינו שגם המרכבה שבחזקן מופיעים פני שור, עגל שור. לעומת זאת התומה יותר כאורה היא הפאור. יש לו שתי קצוות שאני אנסה להתבונן בהם. התומה יותר קרובה לקדושה, חטא העגל, יש לזה טעות קלה אבל מאוד מאוד יסודית, ונראה לי שהיא נפקמינה מאוד גדולה למצבים שונים שאנחנו נמצאים בהם גם היום, הכלל ובפרט. ובייחוד אני אדבר היום על בעיה בפרט בהקשר של חטא העגל. בדברי חז"ל מופיע הביטוי הזה שחטא העגל הוא זנות. איך אומרים חז"ל בגמרא מסכת שבת? עלובה, עלובה קלה שמזנה תוך חופתה. וגם מופיע בביטוי הזה ההקשר שחטא העגל הוא אמנם חטא נורא, אבל ההקשר בתוך חופתה, בתוך מעמד הסנה, שזה ניגוד מאוד מובהק. לא רק שאיך קלה חוטאת בתוך חופתה, אלא מזנה בתוך חופתה. יש לו ניגוד בשני סוגי קשרים, קשר פנימי, כפי שמתארים בחופה, וקשר של זנות, שהוא קשר חיצוני. ואני שואל שאלה ראשונה, למה חז"ל המשיב את העגל לזנות? זנות פירושו דבר ניסיון לקשר שאין בו מחויבות פנימית. פה אני כבר מתחיל את הלימוד שלנו. יש בו את התפורה החיצונית, את הקונטקט, את המגע, בלי מחויבות פנימית. עלובה קלה שמזנה בתוך חופתה. זו שאלה הראשונה שאנחנו נרצה לעיין בה, למה החז"ל דימו את העגל לזנות. מעניין מאוד שדוד המלך מדבר סליחה, קצת משתה. כשדוד המלך מדבר על חטא העגל בתהילים, מדבר, מביא ביטוי מיוחד קצת. אומר דוד המלך בתהילים: יעשו עגל בחורב וישתחוו למסכה, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. מה זה כבודה? ימירו את כבודו, כבוד המקום. מה זה ביטוי וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב? כאילו דוד המלך אומר, שימו לב מה קרה פה. האמונה האמיתית באלוקים כפי שבא לידי ביטוי במעמד הר סיני זה כבודם של ישראל. במקום זה האמירו את זה בתבנית שור אוכל עשב. שכחו אל מושיעם, עושה גדולות במצרים, נפלאות בארץ חם נורות על ים סוף. אני שואל, כפי שיותר אנחנו נתבונן, אולי זה בעצם השאלה העיקרית. את מי רצו בני ישראל להחליף בעגל? יש פה איזה סתירה הפסוקים, סתירה מובנית. מי נעלם לבני ישראל מן המחנה? מי לא היה שם? משה? לא אלוהים. את אלוהים הם רצו להחליף, את אלוקים רצו להחליף, או את משה רבינו? למה אומר דוד המלך, עשו עגל, שכחו את הנפלאות שהיה בארץ ישראל? למה שכחו את הנפלאות? זכו את הנפלאות, רק חיפשו מי שילך לפני המחנה. זה בעצם סתירה קצת מובנית בתוך הפסוקים. כשאנחנו קוראים על חטא עגל בפרשת כי ניסה, קוראים כך, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. מכל קודם כזה נתחיל, בואו נתחיל רגע את הפסוקים. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, כה עשה לנו אלוהים שילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אז כבר פה בסוף יש איזה בלבול, שתי בלבולים. משה לא נמצא, ומי ילך לפנינו? לא במובן של מי יורה לנו את הדרך, יהיה בקשר עם אלוקים, אלא משה העלנו מארץ מצרים. אז את מי רצו בני ישראל להחליף? את משה או את אלוהים? מה הוא חטא העגל? למה אומר דוד המלך וימירו את כבודה? למה זה נקרא וימירו את כבודם של ישראל? למה את כבודם של ישראל הם איבדו? וימירו את כבודה בתבנית שור אוכל עשב. ולמה זה אומר שהם שכחו את הנפלאות שהיו בארץ ישראל? וכי אי אפשר להבין את חטא העגל במובן כזה שהם ידעו את הנפלאות. רצו מה שיהיה קונטקט, קשר עם אלוקי. וזה אני רוצה להתחיל רגע לעיין, אין לנו כל כך הרבה זמן בגלל שאיחרתי, אבל קצת לעיין באירוע הלא פשוט הזה שבני ישראל נקלעו אליו. תראו, לפעמים יש אדם שמגיע אליו ונופלת עליו איזה גזרה, הוא לא יודע איך להתנהל. איזה מחלה נוראה, איזה אובדן, הוא חייב פתרון. אנחנו בתור בני אדם מאמינים אמורים לקבל את הפתרון מאלוקים, מהקשר שלנו עם אלוקים. אז מה עושה בן אדם כזה? מה עשו בני ישראל במדבר? בני ישראל עלו מארץ ישראל למדבר, והמדבר הזה הוא המדבר הגדול והנורא, מקום נחש, שרה והקרב, מקום צימאון אשר אין שמיים, ואין להם סיכוי להיות במדבר לולי זה שאלוקים ידריך אותם. הוא מדריך אותם, יש ענן, יש באר, יש את משה רבינו. משה רבינו עולה אל האלוהים, וירא העם כי בושש משה רבו. ואני נכנס לתוך הראש של בני ישראל, אולי אנחנו לא אוהבים לעשות את זה, בואו רגע ננסה להיכנס. וזה באמת טירוף הדעת, מה נעשה במדבר בלי משה רבינו. ואז מתחילים להתבלבל. כי מה קורה כשקורה לך איזה אירוע, אתה נכנס לשוק. אלוהים מפיל עליך איזה מחלה, איזה אובדן, איזה סיבוך. מה בן אדם דתי אמור לעשות? מיד אנחנו מחפשים, אני חושב, ההנהגה הפשוטה, לבדוק תפילים, לבדוק מזוזות, לכת לבקש ברכות הרבנים. בוא נפריש חלה, נעשה סעודת המינים. מה כל אלה הפתרונות הללו? פתרונות הללו מחפשים איזה אמצעי כדי שאלוהים ימשיך עלינו איזה רצון. ואני לא אומר נגד זה. מה האדם הזה שכח? מה אם להיות יותר טוב? מה אם לנסות לקחת את הניסיון הזה כדי לנסות להוליד משהו מעצמך? להתפלל? להיות יותר גדול? כלומר, אני מתכוון לומר כך. נדמה לי שכך מופיע גם ברב, שחטא העגל עיקר החטא זה המעבר מלהיות אדם שקשור לאלוקים לבין להיות אדם, סליחה שאני אומר, בלי להליב דתי. מה זה אדם דתי? אדם שעושה מעשים דתיים. כי יש איזה חוק כזה שאנחנו נעשה מעשים דתיים, יפתרו לנו הבעיות. אם נבדוק את התפילין, אולי נמצא שם שחסרה איזה מילה. אולי נבדוק מזוזות. אולי ניתן יותר צדקה. לא, לתת יותר צדקה זה טוב, אני מתכוון לומר. אולי נעשה איזה מעשה כדי שהחוק הזה שבו נאמר שאם אדם עושה קורת ברית עם אלוקים, עושה את מה שמחויב ממנו, אולי אלוקים יעשה את מה שמחויב ממנו מצופה מאלוקים. שזה בעיה יסודית בחטא העגל. שבני ישראל נקלעו לבעיה גדולה. גדולה מאוד נקלעו אליה. והפתרון לא היה פתרון נכון. תראו מה התורה מדגישה. ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. בניגוד לפסוק, אחרי השם אלוקים תלכו. מה אם להיות אחד כזה, שכשאתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ישגיח לך בסדר אחר, תהיה יותר טוב. תהיה יותר קשור לאלוקים באמת. תראו איזה קשר נוצר עם אלוקים. עם האלוהים. ויקח מידם ביצר אותו אחרת, ויסר אל ימסרה ואמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וישכימו מחרת, ויעלו עולות, ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. מה חסרה פה? חסרה פה ההתעלות המוסרית. הקדוש ברוך הוא הביא אותך לאיזשהו מצב בעייתי. איך אתה נהיה שייך לסדר אחר? איך אתה נהיה אדם יותר טוב? בוא נסביר את זה יותר. ישנם שני מהלכים שהקדוש ברוך הוא מנהיג בהם את עולמו, כך אמרו לנו חז"ל. הלך רב נמשל לציור של עיגול. מה זה עיגול? חוק. כמו חוקי הטבע. חוקי הטבע הם עיגולים. יש עוד חוקים. חוקים של טבע גשמי, חוקים של טבע רוחני. למשל, אם אני אזרע באדמה, מסתבר שהיא תצא תבואה. כנראה, בלי קשר לשאלה, אני צדיק או רשע. כי חוקי הטבע הם חוקים שהם עיגולים. חוקים אינסופיים. שלא תלויים בהתקדמות האישית שלי. ויש גם חוקים דתיים. אם אני אתן יותר צדקה, אלוהים יושיע אותי. אם אני אבדוק מזוזות, אלוקי יפתור לי את הבעיה. יש לי חבר, שלפני כמה זמן גילו לו איזושהי מחלה. לא פשוטה בכלל. מצא את עצמו במשך שלושה חודשים באיזשהו טירוף מערוב, לעשות כמה שיותר מעשים דתיים, נקרא לזה כך. כאילו לעבוד איזו עבודה שנקראת עבודת העיגולים. כלומר, אם אני אכנס לאיזה חוק אלוקי, שאם אני אתן יותר צדקה, הוא יבדוק מזוזות, הוא ילך לברך ברכות רבנים, הוא יברך ברכת המזון יותר בכוונה, הוא יברך אשר יצא בכוונה. אני אומר דרך את זה לדוגמאות של תלו, אני אשתמש בזה לצד הפוך, אני רק בא לומר, הגישה היא לא נכונה. כאילו אלוהים ברא את עולמו כדי שיהיה איזושהי עיגולים, יש עיגולים גשמיים, יש עיגולים רוחניים, נקרא להם עיגולים דתיים. יש הנהגה שנייה בעולמו של הקדוש ברוך הוא, נקראת הגנת, הנהגת היושר. ההנהגה של הקדוש ברוך הוא תלויה בהתקדמות שלך, עד כמה אתה ישר, עד כמה אתה מתקדם, עד כמה אתה לוקח את מה שעבר עליך, כמענות לשאלה איך אני נהיה אדם טוב יותר, ראוי לקבל את הטוב, איך אני עובר שינוי אישי. אומרים חז"ל, ככה אומר הרב קוק בקסות ג', מה זה העגל? עגל לשון העיגול. בני ישראל נכנסו, ואני לא בקטע של השאלה, אני רוצה לתת להסביר את המציאות הקטסטרופלית שבני ישראל נכנסים אליה. הם נמצאים במדבר, באמת בצרה צרורה. משה לא נמצא, ככה לפחות הם חושבים. הם נמצאים במדבר אבוד, מה קורה כשהאדם מרגיש אבוד? מיד הוא פונה לפתרון הדתי. פתרון דתי. עוזב את היושר, עוזב את ההבנה שלא במעשה שלך זה תלוי, אלא בשינוי הפנימי שלך זה תלוי. תראו באיזה הקשר אנחנו פוגשים לראשונה את מעמד הר סיני. כידוע הזכרנו את זה כמה פעמים בשיעורים, שמעמד הר סיני לא הוזכר אלו במילה אחת בכל חומש בראשית. כל חומש בראשית זה חומש היושר, חומשם של האבות, שם מוזכרים יציאת מצרים, כניסה לארץ ישראל. מעמד הסנה לא מוזכר. אבל בחומש שמות הוא מוזכר, ולא רק במעמד הסיני עצמו, אלא עוד לפני רק שהקדוש ברוך הוא מודיע למשה רבינו אל מעמד הסיני בתור המשך של יציאת מצרים. אז מה הקשר בין יציאת מצרים למתן תורה? אומר משה אל האלוקים, והיום משה אל האלוהים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי יוציא בני ישראל ממצרים? ויאמר לו אלוקים, אני מוסיף את המילה, כי אהיה עמך וכוח זה תלך, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. כמובן שהפסוק הזה הוא פלא. מה האות שהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבינו למצרים? מעמד הסיני שיהיה אחרי יציאת מצרים. איך מעמד הסיני הוא אות לזה שאנוכי שלחתיך? אולי זה בדיוק השאלה, למה מי יוציא את יציאת מצרים, משה או אלוהים שנמצא עם משה? מה פירוש כאן אנוכי שלחתיך? תראו איך הבלבול שבני ישראל התבלבלו, נעוץ כבר בתחילת שליחותו של משה רבינו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זה לא שאתה שהוצאת בני ישראל ממצרים, אתה הכוונה, זה לא שאתה עשית איזה נס, איזה מופת. יש פה שליחות, יש פה ייעוד. אני רוצה להסביר לך מה הייעוד של השליחות שלך. כשקורה נס גדול, ישנם שתי אפשרויות לעמוד מול הנס. אופן אחד, זעזוע. אלוהים גדול התגלה בעולם. מה זה אומר עלינו? שאנחנו חייבים לרצות אותו. חייבים לעשות מעשים שירצו אותו, כי הוא גדול, הוא שולט, הוא החיים. הוא נמצא פה. כשאלוהים עושה נס לעם או לעולם, יכולה להיות תגובה ראשונה של זעזוע, שיכולה להיות הכנעה. אבל אצל בני ישראל מופיע דבר אחר שנקרא שייכות. מתגלה פה שיש פה לא רק סדר טבעי, שזה נסיע, אתה יכול להיות שייך לסדר הזה, להיות מושגח על פי הסדר הזה. תקיים תורה ומצוות. תהפך להיות חלק מהעניין האלוהי הזה. תהפך להיות שליח. לא רק עומד מול אלוהים, אלא שליח תהפך להיות, שלוח. כשאלוקים עושה נס לעם ישראל במצרים, הוא לא עושה נס כדי שעם ישראל יעמוד מול ויגיד, וואו, אלוקים כל כך גדול, בוא ניכנע אליו, בוא נזדעזע, ניכנע אליו ונקיים את החוק הדתי שבו אם הוא רוצה משהו אני חייב לעשות, כי אם לא איך יהיה לנו עכשיו ניסים? אני צריך נס, אומר היהודי הזה שיש לו מחלה. איך אני אקבל נס? אני אעשה מעשים דתי. מה אלוהים רוצה? שאני אבדוק למזוזות? אני אבדוק למזוזות. תפילי, שום דבר לא מזלזל, כן, אני רק בא לדבר על זה. אני אבדוק תפילי, מזוזות, יברך ברכת המזון יותר בכוונה, יעשה מעשים דתיים, יגיד סוכים. זה מה שאלוקים רוצה? לכן הקדוש ברוך הוא עשה ניסים במצרים? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך. אתה לך, זה לא שאתה עשית פה איזה מופת או נס. זה לא שאני עשיתי פה מופת נס כדי שאתם תצאו מצרים. אנוכי שלחתיך. אתה שליח שלי. אתה יודע מה זה אומר? כי מה תהיה התוצאה של יציאת מצרים? שניתן לכם סדר איך לחיות בעצמכם בסדר ניסי. והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. תעבוד את אלוקים. אל תעשה מעשה דתי כדי לרצות אותו. תשתנה, תהיה שר לסדר הזה בעצמך. תהפך להיות שר למגמה הזו שניצאת בתוך הבריאה, שאתה יכול להיות חלק ממנה. וגם תיוושע בסוף, בטח תיוושע. תיוושע כי אתה נהיה שר לסדר אחר, כי אתה נהיה טוב יותר. איך אמר לי החבר הזה? חודשיים הייתי בטירוף מערכות. עד שגיליתי, אמרתי אחרי חודשיים, אמרתי, בדקתי תפילים, בדקתי מזוזות, בדקתי לצדקה. האם נהייתי יותר טוב, אילן? ככה הוא שאל אותי. עשיתי, בדקתי תפילים, מזוזות, הלכתי לרבנים, לרבי דוד אבו חציר, לרב זה, לרב זה, ביקשתי ברכות, כל זה מצוין. האם נהייתי גם יותר טוב? וואו, איזה שאלה. אתה רוצה שיקרה לך הטוב? למה אתה לא נהיה יותר טוב? יותר מיטיב? למי יש ראש להיטיב עכשיו? אני עסוק באובדן, קורא לי אובדן רבותיי, אני נמצא במדבר, לא יודע איך להתקדם. מה עכשיו העסק להיות יותר טוב? עכשיו אני צריכה לפתור את הבעיה, מהר אני אבדוק תפילי, מזוזות. הפריש חלה מן הסעודת המנים, 90 המנים אני אעשה. 10 הפרשות חלה. 15 ספרי תהילים. כל אלה יכולים להיות גם עשים אמוניים מאוד, אני בוא נאמר, בגישה. אבל אחרי חודשיים אתה שואל את עצמך, נהייתי גם יותר טוב? זה השאלה. מי מוציא את עם ישראל ממצרים? משה, הכוונה היא. משה, הכוונה. הנס? האדם הפילי הזה שעומד מולנו? או אנחנו יצאנו ממצרים? אומר משה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, וזה לך עוד כאן אוכי שלחתיך. אתה יודע איך אני יודע שעשיתי אותך שליח? תדע שעשיתי אותך שליח? כי אתה יודע מה תהיה התוצאה של יציאת מצרים? לא זה עזו, לא אכנה, אלא תעבדו את האלוהים על הארץ, יהיה עם שיבואו להיות עובד אלוקים, שזה נתן תורה. מלחמת תומיסות, כדי להפר להיות חסד חלק מסדר אלוקי כזה, זה מה שצריך. זה גם הכנעה, גם זעזוע, גם יראה, אבל גם אהבה. לכן כתוב אצלנו, אחרי השם לוקחים תלכו. לא רק אלוקים ילכו לפנינו. אלוקים ילכו לפנינו לגונה, יפתור לנו את הדרך. איך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? יתהלך לפניי ויתמי. אז מי הולך לפני מי? הקדוש ברוך הוא הולך לפנינו ואנחנו אחריו. יש לפעמים שאפילו אנחנו הולכים לפניו. הולכים לפני הגונה, מגלים מה שעדיין הקדוש ברוך הוא לא מגלה בעולם. ורוצים שהקדוש ברוך הוא יגלה בעולם. הביטוי הזה לאלוקים לכל פנינו הכוונה, אני חושב, הבעיה, לא, אני לא מוציא את זה בעצמי, אלא מתוך מה שמעתי מרבותיי, יפתור לנו את הבעיה. אני לא יודע מה לעשות, אלוקים יפתור לי את הבעיה עכשיו. וזה נקודה מאוד חשובה, אחנה, אבל לא רק אחנה. לכן כותב הרב קוק, שנייה, אני רק אתן כמו את הפסוק, על הפסוק שאנחנו אומרים בהודו, זכרו נפלאותיו אשר עשה מופתיו ומשפטי פיהו. כלומר, הפסוק אומר ככה, דוד המלך אומר בתהילים, זכרו נפלאותיו אשר עשה, תזכרו את הנפלאות, לא רק את הנפלאות, את המופתים, ואת המשפטים של התורה. מה זה קשור עכשיו משפטי התורה עם נפלאות ומופתים? איך המשולש שזה הולך בהדרגה? זכרו נפלאותיו, מופתיו ומשפטי פיו. זה הרב קוק. זכר השם, בוא נקרא לאט לאט. זכר השם בא בהדרגה. כלומר, להיות קשור לריבונו שלנו, לגלות, מי הוא ריבונו שלנו שמתגלה אלינו, זה נקרא השם, הזיכרון הזה, הרושם הזה מתגלה אלינו בהדרגה. כל אחד יותר מן השני. מופתים זה יותר מנפלאות. משפטי פיו זה יותר ממופתים. מה יכול להיות ממופתים? מופת זה נס, יש מאין, איך זה דבר יותר ממופתים? אומר הרב קוק ככה. מה זה נפלאות? אני אקצר. בתחילת הצעד של המהלך של הגיון הקודש, פרשקפה על כל היקום שכולו רק מסע השם. כלומר, תשא לב, זריחה זה נפלאות. פלא זה זריחה, פלא שקיעה, פלא עז, פלא פר, היום בבין הזמנים הולכים לכל מיני מקומות, פלא מעיין, פלא, פלא הארץ ישראל, פלא הפירות שלה. זה נפלאות, מופתים, זה עוד יותר, זה ניסים. הקדוש ברוך הוא מגלה לך שבעבר לטבע יש נס, הנהגה ניסית, זה הנהגה יותר מזעזעת. לא רק נפלאות, פלא של טבע, איזה גוף אדם יש לנו ואיזה בריאה מצוינת אנחנו מסובבים בה. יש מופתים. מה עושים עם המופתים? מופתים זה דבר מזעזע. מויפת! קרה איזה מויפת, אחד היה חולה הלך לרב גיבל ברוכה, המחלה נעלמה, מויפת! אבל מה המויפת הזה עושה לך? אתה עומד מולו ואומר, וואו, איזה רב גדול. זה חטא העגל בכלל, איזה משה יש. הקדוש ברוך הוא גדול. גם זה לא מספיק. איך אני נהיה חלק מן הגדול הזה? לא אחרי נותן לאלוקים תמורה על זה שהוא עשה לי נס. כך אומר הרב, המופתים, אני קורא פה במודגש, הבעיקה המפעלית היוצאת מהסדר הרגיל, מראה את המגמה של הוויה בעומק מוסריותה. כי אתה מגלה שלא הטבע שולט, לרצון אלוקים שולט, הרצון הטוב שולט. ואם אדם שייך אל הטוב, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו טוב. זאת אומרת שכדאי להיות אדם טוב יותר. מביאה לכבר, להכרה, באחריותו של האדם המלכי חייו. כלומר, כשקורה נס, שהוא למעלה מגדרי הטבע, ואתה מצפה לנס, תהפך להיות אדם ששייך לנס. תהפך להיות אדם שמאמין בטוב. מגויס אל הטוב בכל מאודיך. מסור אל הטוב בכל מאודיך. לא דתי. לא שאני נגד דתי. כן, רק עליי. לא רק דתי. חטא העגל זה החטא לעבור מהמגמה של יושר למגמה של עיגולים. כמה זה הרב בביקה שזה מפנה.
מלך של התעלות, של התקדמות. אתה רוצה שיקרה לך איזה... אתה רוצה פתרון לבעיה? למה באה הבעיה בכלל? למה באה לך הבעיה? כדי שתחפש לאלוהים פתרון? כדי שתבין שאתה יכול לתת את הפתרון, תהיה שר לסדר אחר. תאמין יותר. תהיה מושגח יותר. היום אנחנו יודעים כבר שבכל מחלה שמגיעה לאדם, המרכיב הנפשי הוא מאוד משמעותי, והרבה מחלות. מרכיב נפשי שהתמודדות, אמונה זה המרכיב הנפשי הכי מסולט, הכי יקר. היום גם יודעים שהרבה מהתהליכים הגופניים משתנים כשהנפש היא בריאה. כשנפש מאמינה זה גם משנה את התהליכים הגופניים. בהמון מחלות. נוירולוגיות ומחלות, פסיכוסומטיות ועוד מחלות. אבל יש דבר שלישי. כשאדם שייך לסדר של אמונה, באמת מושגח בסדר אחר, באמת משתנה לו הדין. זה המדע עוד לא יודע לגלות את זה. הניסים מגלים את זה. אז כבר לשיעור סיכמו כך, על הפסוק וימירו את כבודם. בני ישראל, זה סיכום שמה שדיברנו, בואו נקרא ביחד. בני ישראל חיפשו איזה כוח שיוכלו לעבוד, על מנת לפתור להם את המצוקה שלחו טועים במדבר. הם טעו כשיחסו כוח לעגל, אבל עוד יותר טעו בזה שלא הבינו מה עושה האמונה לאדם. אנחנו לא עובדים את אלוהים כדי שיפטרו לנו הבעיות, כדי שנוכל להמשיך לחיות פה בעולם הזה כרצוננו. יפטרו לנו הבעיות ואנחנו נשאר כמו שהיינו מקודם. ושוב, אני לא מדבר כנגד, זה לא הנקודה, טוב ללכת לקבל ברכות מרבנים, וטוב לבדוק את המזור, וטוב לבדוק את התפילים, וטוב לבדוק את הקדוש ברוך הוא בכוונה. אבל לא להישאר באותו מקום, לא להפוך את אלוקים להיות כזה שרק מצייר עיגולים. יש עיגולים טבעיים, יש גם עיגולים מרוחניים. הנה, תאמר לקדוש ברוך הוא בכוונה, תהיה לך פרנסה. הנה, תאמר לקדוש ברוך הוא יצא בכוונה, לא יצא בעז בעיקול. אם תברים לקראת המסור בכוונה ותאמין בפרנסה של גדולה של פרנסה ותתנהל ככה, גם לא לכבוד את פרנסה, כי אתה תהיה מושגח. תראה שיצא בכוונה ותבין מה היא מערכת הכל ותודה לקדוש ברוך הוא באמת, גם תהיה מושגח יותר. אתם מבינים את ההבדל? בין אלוקים שהולך לפנינו ובוטר לנו את הבעיות ואנחנו רק צריכים לעשות מעשים שישרתו את זה ולהפך להיות עובד אלוקים. אומר הרב קוק, תתן לך, זה ההבדל בין גוי לבין ישראל. גוי עומדים מול אלוהים ואומרים, וואו, אלוהים גדול. בתר ניצחה. איזה יופי. והם נשארים אותו דבר כמו שהיום קודם. יש סיפור ידוע שעמדתי אותו באחת השיחות שסיפר אותו רב שלום שבדרון. הוא סיפר שפעם היה אברך בבני ברק. אני חושב שסיפרתי את הסיפור הזה פה באחד השיעורים. היה אברך בבני ברק שעלה על מונית. נהג המונית, תמיד יש סיפורים מנהגי מוניות שזה סיפורים הכי טובים. סיפורי השגחה מופלאים. אני פעם יש לי איזה נהג מונית שאני בקשר איתו, שהוא כל כך מספר לסיפור מרתקית שאני חושב לעזור את העבודה ולפר להיות נהג מונית, כי רואים פשוט אלוקים בעיניים. אז הוא סיפור לו סיפור כזה, אבל תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור מדהים. אנחנו היינו חבורה של אנשים שעברו עושים טרקים, טיולים, בשטח. חבורה, היה לנו אחד דתי, תמיד כל תודה יש, כל יש איזה דתי, היה לנו גם איזה דתי אחד. יום אחד אנחנו יושבים בשטח, אנחנו מתעוררים ב-4 לפנות בוקר, צעקות, אחד מהחבר'ה, יש לו נחש כרוך על עקבו. נחש רציני, נורא פחד. וזה נחש ארסי. והוא לא רוצה להוריד אותו. ולזוז, זה לא פשוט לזוז, אולי נחש יקיש אותו. טוב. אחד אחרי החבר'ה מנסה עם הקל, זה לא עוזר שום דבר. אחד אחר כבר רוצה להוציא אקדח כדי לראות, לפחות את הרגל לא יציל, לפחות את הבן אדם יציל. אז ניגש לזה טיל לאותו אחד ואומר לו, אותו אחד שהיה לו נחש ואומר לו, תגיד איתי, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואותו אחד שהיה לו נחש אמר את המילים הללו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הנחש שהתלפף על הרגל, התלפף חזרה, פרח לאחד השכים. תראה איזה נס. שמע אותו אברך ואמר לו, תגיד לי, ומה עם אותו אחד שהיה לו נחש? הוא כבר חזר בתשובה שלו, הכל בבני ברק כבר 15 שנה. קרה לו נס. אז שאל האברך את הנהג, ואתה היית שם? אמר לו הנהג, בטח, אני הייתי, אני ראיתי. ומה קרה לך? מה זה מה קרה? אני נשארתי אותו דבר. עכשיו, איך קרה אני נשארתי אותו דבר? ראית כזה נס. אבל זה לא קרה לי, הוא אומר. לא קרה לי הנס הזה.
ראיתי אותו בעיניים, לא קרה לי. בשלון השלדון מספר את הסיבור הזה כדי להסביר בדיוק את מה שאנחנו דיברנו. לפי אדם קורא, רואה לו נס. רואה נס בעיניים, הוא לא משתנה. כל עוד אדם לא מגיע למצב של מצוקה ובעיה וקושי, ומחפש קשר עם אלוקים כדי לפתור את זה, הוא לא ישתנה. אתה חושב שזה הבעיה שלנו ניסים? יש לנו המוני ניסים. הבעיה שאנחנו דתיים מדי. עשינו לפתור את הבעיות מבחוץ ולא מבפנים. אומר, כתוב בסיכום שלו, אנחנו לא עובדים את אלוקים כדי שיפתרו לנו בעיות ונוכל להמשיך לחיות פה בעולם כרצוננו. אנחנו לא מספקים את רצונו כדי שיעזור אותנו במנוחה, או כדי שיושיע אותנו מה שאנחנו לא יכולים להושיע את עצמנו. אנחנו מאמינים באלוה, שהאמונה הופכת אותנו להיות, האמונה בו הופכת אותנו להיות משהו אחר. כמו שאמר דוד המלך, בהשם תתהלל נפשי, שמעון במסמך, הוא פסוק בתהילים. אז תתהלל נפשי, אומר על השיח הקדוש, ככה גם הרב מסביר, הנפש שלי נעשית מוארת ומהוללת על ידי האמונה בו. אלוהים זה אחד כזה, שכשאתה מאמין בו, הנפש שלך נעשית מהוללת. היא נעשית מהירה. אם כן, מדוע האמונה באלוקים נקראת כבודם של ישראל? כי האמונה הזאת היא הכבוד שלנו. היא מכבדת אותנו. ונותנת לכם שלנו המון משמעות. אם אדם תופש שאלוקים הוא כוח חיצוני שצריך להסביע את רעבונו, מה יוצא לנו מזה? איך אנחנו נפחים להיות משהו אחר? איך כדור בזוג ויוכלו וישבו לאכול ושתו ויקומו לצחק? הם לא השתנו. עשו עגל. העלו עליהם עולות בשלמים והם נשארו אותו דבר. מה זה מדמד עלינו? אם אלוהים הוא כוח חיצוני שצריך לסבע את רצונו. אני קורא לזה דתי. מה זה מלמד עלינו? כלום. אנחנו רק משעבדים את עצמנו לכוח שבאופן שרירותי מושל עלינו, קידנות איזה כוח עליון שבאמת שהוא שולט, הוא מרוקן בעצם את הערך של החיים שתחתיו, כי הוא שולט ואתה לא משתנה. אבל האמונה באלוקים שהוציא אותנו ממצרים ונתן לנו תורה והכניסנו לארץ ישראל היא אמונה פעילה שנותנת לנו ביטחון ומשמעות. אמונה שככל שהיא יותר בהירה היא אינה משעבדת את החיים, היא נותנת להם צורה, קוראים את אדם להשתנות, להתעלות. אמונה שופרת את המאמין בעליות יותר חכם, יותר מוסרי, יותר בעל ערך ומשמעות, והיא כיוון אמיתי לחיים שלו. כי אדם שרוצה להידמות, להיות קשור בחיים לאלוהים כזה, הוא עסוק להתמלא חוכמה ומוסר, לתקן את מידותיו, ולקבוע את הסרטו למרכז חיים המעשיים. זה נקרא, לכן אומר דוד המלך, את מה אמרתם את תבנית שור אוכל עצב? את כבודכם אמרתם. עלובה קלה שמזדנה מתוך חופתה. מעמד הזה זה קשר של איש ואישה. אתם שותפים באיזשהו מפעל, אתם יוצרים משהו ביחד. במקום זה הפכתם את אלוהים להיות זנות. קשר חיצוני, מגע חיצוני, בלי מחויבות, בלי חיבור, בלי קשר. מה קורה לאדם שנמצא באיזושהי בעיה? מאחר הוא יבקש פתרון, ודאי מהאמונה שלו, ודאי מהקשר שלו עם אלוקים, על איזה סוג קשר, לא קשר דתי, לא לספק את הצרכים שלו כדי שהוא ייתן מענה לצורך שלנו, אלא תעבוד אותו, תהפוך להיות קשור אליו, תהיה טוב יותר, שיהיה סיבה לא תהיה מושגח, כי אתה יותר טוב ומיטיב, אז הוא יותר מיטיב לך גם. האמונה הזאת נותנת לך ביטחון. אדם כזה חי בשלווה. הלוואי. כי ביטחונו מסור ביד מישהו מאמין שהכל מידו והכל בידו. אין מקרה שמתאפשר לולא שריבון העולם ברצונו הטוב יאפשר לו להתרחש. יואב, זה עד 8:30. אין טוב, אז אנחנו.
טוב.
אני ממשיך, עד 8:30, יש לנו עוד 6 דקות. אנחנו לא... זה חטא אחד. הרב אומר, זה החטא הכי קרוב אל הקדושה. טעות יסודית אחת, אבל טעות מאוד משמעותית. להפוך את הקשר אלוקים להיות קשר של יושר, של התקדמות, של התעלות, לקשר דתי. חטא קטן, אבל מאוד גדול. אנחנו סובלים, אומר הרב קוק, אומר חזל כמובן, מהדתיות הזו עד היום. כל אבון שיש בישראל יש בו קצת מפקידת העונש לחטא העגל. למה? כי אנחנו קצת לא מבינים את סוג הקשר הזה עם אלוקים. מה התחדש במעמד הר סיני? יש לך בעיה, אתה צריך פתרון, תהפך להיות שייך לסדר אחר. מעשים שלך, בהנהגות שלך, ביכולות שלך.
איך אתה נהיה? טוב יותר, שייך יותר אל הטוב. אל תעבור את אלוקים להיות שייך לעיגולים, יוצר רק עיגולים עולה. יש עיגולים בעולם, טבע זה עיגולים. יש גם חוקים רוחניים. אל תעבור את אלוקים להיות רק על זה שמסרטט עיגולים. עיגולים, עיגולים, עיגולים גשמיים, עיגולים דתיים. יש יושר בעולם. יש התקדמות בעולם. איך אתה נהפך להיות שייך למשהו אחר? זו הטומאה היותר מחוסה. ויש גם טומאה יותר מגולה. המסריחה ביותר, המנובלת ביותר. הקיצונית ביותר. היא נקראת חטא בעל פאור. וואו, איזה מרחק. מרחק מהעגל. אבל תראו מה כתוב בפסוק שהיה בפרשת ואת חנן. לא נספיק הרבה את היסוד הזה, אבל... פרשת ואת חנן, ואני אשב בגיא מול בית פאור. ואתה ישראל, שמע, אני רוצה שתסבירו לי רבותיי את הפסוקים הללו. ואתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים שאנוכי מלמד אתכם לעשות. למען תחיו ואתם וירשתם את הארץ שהשם אלוקיכם נותן לכם. לא תוסיפו על הדבר שאנוכי מצווה אתכם. כלומר, אל תעשו 5 פרשות תפילין אומר רש"י. וגם אל תגרעו. אל תעשו 3 ציציות. מקיימים מצוות, אבל משנים משהו. למה לא לשנות? עיניכם הרואות את אשר עשה ישם בבעל פאור. כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור ישמידו שלא גם מקרים לך. רגע, אני לא מבין. לא מדבר באחד שעובד בעל פאור. אתם יודעים מה זה עבודה של בעל פאור? עבודה מסריחה, מנובלת, כזו יצרית. נמוכה, נמוכה. לוקחים את היצר הכי נמוך ומחצינים אותו, את הגועל. מה זה קשור לפסוק הקודם? וכי מי שמשנה משהו מן הציווי של אלוקים, כי הוא אומר צריך להוסיף 3 ציציות, לא 4. למה לא תשנה? כי כל אשר כעיניכם הרואות אשר עשה השם בעל פאור. מה כתוב פה בפסוקים? כתוב פה משהו מזעזע. תראה, זה או שאתה מקיים את המצוות ככתבם וכלשונם, או שאתה נהיה חברה שתגיע לבעל פאור. זה מה שכתוב פה גם. אין לזה פשט אחר. נכון יואב? מה כתוב פה? כתוב פה. או שאתה מקיים את זאת בדיוק כמו שכתוב. או שאתה מכניס שיקול אנושי. אתה מכניס שיקול אנושי, איבדת את זה. אתה תגיע, תעבור להיות חברה של בעל פאור. אתה תהיה מסוגל להבליט, להחצין, לאפשר, לתמוך, לא לסלוד, להכיל, היום עוברים את המילה להכיל, להכיל, גם בעל פאור. זה או זה, או זה. יש איזה... וואו, לא הספקנו כל כך הרבה. אומרים חזל, יש איזה פיתוי בבעל פאור. בבעל פאור זה עבודה זרה מאוד מאוד מכוערת. יש בה איזה פיתוי. היא נורא יצרית. לקחת את הצד הכי הכי נמוך שלך, להפקיר אותו, להתנהג איתו בחופשיות. תגיד, גם זה שייך לאלוקים. בלי עידון, בלי צניעות, בלי הכרה שיש בנו צדדים גבוהים וצדדים נמוכים, וצדדים נמוכים אפשר להסתיר, מותר להסתיר. יש לי צדדים כאלה, אני לא מכחיש, אני לא יחצין אותם, לא יבליד אותם, אני אצניע אותם. אומרים חז"ל, דע לך, אם אתה לא מקיים מה שאלוהים אומר, ככתוב בראשונו, אתה מגיע לבעל פאור. כך אומר הרב בתוך העגל והפאור. קראנו את הפסקה הזאת. טוב, אנחנו צריך להגיע פה משהו, הרב יואב?
לא,
מי אמור להגיע? לימוד? לימוד זה מאוד חשוב. בוא נקרא קצת, רבותיי. כתוב פה בחז"ל, רבותיי, כתוב פה בחז"ל משהו מופלא מאוד. שעם כל העבודה זרה הזו של בעל פאור, שהיא כל כך מוחצנת וכל כך, יש איזה פיתוי מיוחד, דווקא לישראל להיות מונחים בו. כך אומרת הגמרא בסנהדרין. אמר רב יהודה, אמר רב, מעשה בנוכחית אחת, שאתה חולה ביותר. אמרה, אם תעמוד היה אישה מחוליה, אם יהיה לי פתרון לחולי, תלך ותעמוד לכל עבודה זרה שבעולם. שרב תרבותית, רבותיי. אישה רב תרבותית.
עמדה והלכה לכל עבודה זרה שבעולם. כיוון שהגיע לפרור, שאלה לכומרים, במה עובדים לזו? אמרו לה, אוכלים טרדים, כלומר חום המשלשל, שותים שחר, ומשלשלים בפניה. אמרה, כזה גועל, העדינות שלה לא אפשרה לה. היא עבדה כל עבודה זרה שבעולם, אמון וכמוש ומולך, סתם עשים לא פשוטים, על כזו גסות לא העיזה. ואתם בית ישראל אינן כן, מה נאמר לכם? הנצמדים לבעל פאור כצמיד פתיל. יש משהו בעם ישראל שמחפש את הפור הזה, מחפש את האבוי דזור הזאת, יכול להתבלבל גם בנקודות הנמוכות הללו. ואתם הדבקים באשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, כשתי תורות דבוקות הזו, שזה הבדל. מה הבדל בין נצמדים לבין דבקות? יש הבדל. נצמדים זה עושים בכוונה, דבקים זה נהיים אחד, וזה ההבדל. שעבודה זרה הזאת היא לא מעשה של שינוי, זה לא דבקות. וכך מסביר הרב קוק ככה. רק שהספרות של חול, אני קורא פה רק במסגרת, וזה נסיים. דיברנו מה ההקשר של עבודה זרה של חטא העגל בימינו, הסוג של דתיות כזו שאין בה התעלות, אין בה התקדמות, שיכולה להופיע דווקא כשאדם נתקל איזושהי בעיה ולחפש פתרון, ודווקא אז הוא יכול ליפול לבור כזה של דתיות שאין בה לא התעלות ולא התקדמות ולא שינוי, הוא מצפה שהקדוש ברוך הוא יפתור לו את הבעיה. זה כמובן כל אחד יכול למצוא בעצמו, ויש גם חטא בעל פאור שגם הוא אפשר למצוא אותו בשייכויות שונות בדורנו, בדורות השונים. אז נקרא את הפסקה הזו ביחד ברב. כשהספרות של חול וחול סיגי האימה הולכת ומתפשטת, מתרחבת ומתגדלת, ברוך השם יש ספרות, יוצאים מן הכוח אל הפועל בכתב חרות ובר על הלוחות כל הגיוני רשעה, נבלה וכל השמרים שבנפש האדם. כשמתפשטים החוצה כוחם כאב ורשעתם מתבררת, ובזה הרשעה אוכלת את עצמה, הכסיל חובק את ידיו אוכלת בשרו. זה שאל לשיטת הרב קוק. הרב קוק אומר שכשיש באדם נקודות נמוכות, אפשר להגיד אפילו לא רק נקודות נמוכות אלא מבזות, זה חלק מהאישיות שלנו, נקודות האלה קיימות לא כדי שאנחנו נבליא אותן, כדי שאנחנו נחסה עליהן. אבל יקום דור, רבותיי, אומר הרב קוק, שהספרות תתפשט, התרבות תתפשט, ויהיה יצר כזה בעם ישראל להחצין כל נקודה רעה. אומר הרב קוק, דע לך, וזה בסופו של דבר הרשע אוכלת בזה את עצמה, הכסיל חובקת בשרו. אל תפחד בזה, לא שזה חיובי, אבל זה בסופו של דבר מגרש את הרשע בעולם, כי זה כל כך מעורר גועל וחוסר חשק, נטייה של פירוד. כל מחשבה נצחית קדושה, כל מה שיוצאת אל הפועל יותר מתחזקת, הודעה כמוס הולך ומתגלה, אמיתת החזקתה הולכת ומתבררת, אמיתתה החזקה הולכת ומתבררת. לעומת זה כל מחשבה פסולה, שרק התרגיע לשון שקר כל כוחת הולכת וכל מה שהיא יותר עלומה, והיה במחשך מעשה. ככה מסביר שזה היצר הרע של העבודה זרה של בעל פאור. בעזרת השם נזכה כולנו להיות שייכים למדרגות הקדושות של עבודת השם, התורה, הנקייה, בלי נבלות, בלי רשעות. כתוב שהוא יכפר עוון, בעזרת השם לא ישחית, יובל אשר בו ולא יקח חמתו. ושוב אני מזכיר שאנחנו מתפעלים כולנו לרפואת מורנו ברבנו הרב צוקרמן, שיהיה לו לרפואה שלמה במהרה.